דף סמך א', עמוד א', שורה חמישית מלמעלה, הגמרא אומרת, איבא אלו, אמר יין שאני תואם יובל, מאי. אנחנו למעשה דיברנו כבר על מקרה שאדם אומר, קונה מיין שאני תואם היום, והכוונה עד שתחשך. דיברנו מה קורה אם אדם אומר, קונה מיין שאני תואם יום אחד, הכוונה היא מעט לעט. הגמרה הסתפקה, מה קורה אם אדם אומר, קונה מיין יום. האם זה כמו היום, ואז זה עד שתחשך, או יום אחד, ואז זה מעט לעט. אם היינו ניגשים לגמרה עכשיו, ומסבירים את הגמרה כפשוטו, אמר יין שאני תואם יובל, זאת אומרת, קונה מיין שאני תואם יובל, מאי? הספק לא יכול להתחיל. כי זה כבר הגמרה הסתפקה ולא ענתה, אם יובל זה יחידה של 50 שנה, כמו יום אחד שזה מעט לעט, אז יובל אחד, הכוונה היא 50 שנה. או שמה זה הכוונה עד שיבוא יובל, ואז אפשר להסתפק אם זה בתוך, לא. זה לא לכאורה לשון הנידון. ולכן באמת אומר מיד הרן, אלא הכה באומר יובל זה הסקינן. מדובר באופן שהבן אדם אומר, יובל זה. והשאלה שלנו, מהי? שנת 50 כלפני 50 או כלאחר 50? איך אני מגדיר את שנת ה-50? האם שנת ה-50 נחשבת כיחידה המצטרפת לחלק של השבע שמיטות שעברו, וממילא זה בתוך הנדר, או שמה הכוונה ביובל ליחידה הבאה, לשמיטה הבאה, דהיינו. האם אנחנו סופרים ש... בשמית אנחנו סופרים שבע שביעיות, ואז מגיע שנת היובל. השאלה היא איך אני מסתכל, האם היובל זה היחידה הראשונה מהשבע שמיטות הבאות, אז היובל שייך לשמיטות הבאות, לא לשמיטות הקודמות. הוא עכשיו נמצא באמצע שמיטה, אז היובל כבר מאחוריו, אז היובל לא בתוך הנדר. או שהיובל זה חלק מהסדרה שעברה, כמו בשמיטה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, וזה השנה השמיעית שהיא שייכת לו. ואז באמת זה ישייך לסדרה הקודמת. זה בדיוק שאלת הגמרא, זהו הספק. אומרת על זה הגמרא. כן, הוא עומד בפני עצמו, יש לו שם בפני עצמו. כשהרן מסביר, אז הרן אומר ככה. משום דעיקר בעיין לטה אלא אי שנת 50 כלפני 50, שאינה כלל לחשבון יובל הבא, שאין עושים שמיטה עד 57, דהיינו, אחרי שהיה יובל, שנת ה-51 זה השנה הראשונה למניין השמיטה הבאה, ושנת ה-57 זה השמיטה. ולכן, ודאי שזה כולל את היובל, או כלאחר 50, שאותה שנה עולה לחשבון שמיטה שלאחר 50, ונודר מותר בה שאין שנת 50, בכלל יובל שעבר, זה כבר היחידה שמתחילה את המניין הבא של שנות היובל. אז יש יובל ושנה ראשונה ושנייה, זאת אומרת ראשון להשמיטה ואחרי זה באה השנה השנייה להשמיטה וכו'. אומרת על זה הגמרא תשמע, לכאורה אני יכול להביא ללמוד את זה מברייתא דתניא.
למעשה שנת השמיטה עשה יובל בשנת ה-57, כי 49 זה שנת השמיטה.
נכון.
אבל יש 50 זה יובל.
זה יהיה המחלוקת הבאה. דתניא, פלוקתא דרב יהודה ורבנן, כתוב בפסוק, וקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה וכו'. מאי? ואז השאלה שלנו ככה, וקידשתם את שנת ה-50 שנה. שנת ה-50 אתה מונה, והיא אתה מונה שנת 51. דהיינו, שנת ה-50 היא לא גם שנה אחת למניין השמיטה הבאה. מכאן אמרו, יובל אינו עולה למניין שבוע. זה המקרה, הצורה הקלאסית שאותה אנחנו מכירים. דהיינו שיש לנו שבע שמיטות עברו 49 שנה, שנת ה-50 היא שנת היובל, שנת ה-51 מתחיל הספירה הבאה, שנת ה-100 זה היובל הבא. שנת ה-101 תחילת השמיטה, שנת ה-150 זה היובל הבא. רב יהודה אומר, או יובל עולה למניין שבוע. רב יהודה אומר, שנת ה-50 זה השנה הראשונה למניין הבא. שנת ה-98 זה היובל הבא. זאת אומרת, ה-99 כי הראשון, שאיך מסתכל, 99. ואז ממילא שנת ה-148 תהיה וכו'. וכל פעם בכך שזה 2500 שנה, 50 כפול 50, שמה נגיע חזרה לנקודת המוצא, לשנה המשותפת, הראשונה. בדיוק. תשלח הצעות. אומרת הגמרא, ויאתה, מבארת הגמרא, אמרו לו לרב יהודה, הרי הוא אומר שש שנים תזרע שדך ואין כאן אלא חמש. שאלו חכמים את רב יהודה, לשיטתך זה לא מסתדר עם הפסוק. הפסוק אומר שש שנים תזרע, לפי דבריך בשנת יובל אז יוצא ככה, שנה ראשונה יובל לא זורים, שנה שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, דיינו חמש שנים זורים, והשביעית שוב שמיטה. אז איך יש לך שש שנים? אמר להם, לדבריכם ולשיטתכם זה כן טוב. הרי הוא אומר, ועשתה את התבואה לשלוש השנים. הרי כאן ארבע, דיינו. לפי שיטתכם רבנן, הפסוק מסתדר? הרי אנחנו אומרים, וציוויתי את ברכתי, יהיה לכם שאלות, מה נאכל? וציוויתי את ברכתי, מבטיח הקדוש ברוך הוא לכם בשנה השישית, ועשתה את התבואה לשלוש השנים. למה צריך לשלוש שנים? כי אתה זורע במרחשוון, ואתה צריך להשתמש עם זה מאותו גידולים של מרחשוון לשנה השישית, לשנה השביעית, ולשנה השמינית עד תזיין בניסן. כי הרי בשנה השמינית אתה זורע בחשוון, קוצר בניסן, ומותר לך לאכול רק בחדש, רק אחרי תזיין. שנה שישית, אתה זורע, חשוון, קוצר.
אני לא אוכל בשישית.
מתי אתה אוכל? בניסן, זאת אומרת, בשישית אתה כבר אוכל. אז אתה אוכל בשנה השישית, ואתה אוכל מזה בשנה השביעית, ואתה אוכל מזה בשנה השמינית עד הפסח. זה הפסוק. ועכשיו אם אני אומר שיש יובל, אז בשנה השישית אתה לא אוכל. אתה אוכל שנה שישית, שמיטה, יובל, שנה ראשונה למניין הבא. מתי בניסן? סך הכל ארבע שנים. הפסוק אומר שלוש. השאלה הזאת היא קשה גם לפי רב יהודה, שלא יהיה טעויות. גם לפי רב יהודה זה אותו שאלה. רק רב יהודה לא בא ואומר שאני לא קשה. אומר רב יהודה, וכי הפסוק לפי שיטתכם כן הולך? גם לפי שיטתכם אנחנו בבעיה. אלא, אימא לאוקמה בשער שני שבוע. דילינה מיקה לאוקמה בשער שני שבוע. מה תגידו? פשוט מאוד. שהפסוק מדבר על השמיטה הרגילה. מה נאכל שלוש שנים? בשנת היובל היא הברכה לארבע. גם אני אומר, מה שדיברנו שש שנים תזרע זה בשמיטה רגילה. בשנת היובל באמת יהיה חמש שנים, לא קרה שום דבר. ומה יצא להלוך הרי זה סיפור שלם, דיברנו קצת, הרמב״ם ועוד. הרמב״ם אומר שהפסיקה היא כמו רבנן, שבאמת יובל זה שנת החמישים, ורק בשנת חמישים ואחת מתחיל לספור את השמיטה הבאה. אבל גם הרמב״ם אומר שבאותם שנים, כמו בין בית ראשון לבית שני, שעם ישראל לא היה רוב ישראל על המצור, אז לא מנו שמיטה, לא מנו יובל, רק שמיטה. ואם מונים שמיטה זה כל שבע שנים, ולא מחשבנים את שנת החמישים, כמו שאנחנו עושים. אנחנו מונים שמיטה, אבל לא מונים יובל. השאלה ממתי? מחלוקת, יש גמרא בגיטין בלמד זין. מה? מחלוקת, בגיטין יש מחלוקת רשי ותוספות. מחלוקת ראשונים גדולה, בדף למד זין. האם בזמן בית שני נהג יובל או לא? גם לאלה שנהג יובל, וכך הרמב״ם סובר, אבל ודאי שבין החורבנות לא נהג יובל. הרייבד באמת אומר כמו רב יהודה, שאף פעם... גם כשנהג יובל, זה היה שנת ה-50, שהיא השנה הראשונה לשמיטין. זאת אומרת, זה תמיד 49, ואף פעם לא שנת 50 כ-50 עצמאית בפני עצמה. אבל זה בעזרת השם שמה, שמה לב הסוגיה. למדנו עוד במשנה, אדם שאומר קונם, שלא אוכל, שלא אשתה, עד הפסח, אז אסור עד שבא הפסח. ואם הוא אמר עד שיהיה הפסח, אז הוא אסור עד שיצא הפסח. ואם הוא אמר עד פני הפסח, קונם שני שותה יין עד פני הפסח, נחלקו בזה במשנה רב מאיר ורב יוסי. רב מאיר אומר, אדם לא מכניש את עצמו לספקות, אדם לא מסתבך. ממילא כשאדם אומר עד פני זה יכול להיות עד שאני רואה את פסח, לפני, עד פני זה יכול להיות גם הראשון בפסח, שני בפסח, זה פני ביחס לשלישי, זה פני ביחס לרביעי. זה יכול להיות עד רגע לפני הפסח, יציאת הפסח זה עד פני. רבי יוסי אומר, מה אלה נשנף של הספק? הרבה אומר, אני לא מסתבך. הכי פשוט זה לפני? אוקיי, אז הכוונה היא לפני. רבי יוסי אומר לו, אדם מכניס את עצמו לספקות, אז עד פני, אז הכוונה קצת לפני. אומרת על זה הגמרא, למימרה, זאת אומרת שהמשתמע מן המשנה, דרב מאיר סבר לא מעלי נשנף של הספיקה, סמך א' עמוד ב', ורב יוסי סבר מעל אם נשנף של הספיקה. אז יש מחלוקת מה ההתנהגות של האדם. ורמיני, יש לנו משנה במסכת קידושין. מי שיש לו שתי כיתי בנות משתי נשים, ואמר, קידשתי את ביתי הגדולה, ואיני יודע אם גדולה שבגדולות, אם גדולה שבקטנות, ואם קטנה שבגדולות, שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות. דהיינו, דהיינו. אדם היה לו שתי נשים, לאה ורחל. לאה ילדה לו שתי בנות, ולאחר מכן רחל ילדה לו עוד שתי בנות נוספות, כולם קטנות. הדין הוא שאבא רשאי לקדש את ביתו, כסף קידושיה של האבא. האבא קידש את הבת, והוא חזר ואמר לנו, קידשתי את הבת הגדולה. אחרי זה הוא שווק חיים לצורך העניין. אני לא יודע מה הכוונה הבת הגדולה. הגדולה של לאה, שהיא הגדולה שבגדולות, אולי הגדולה של רחל, שהיא הגדולה בין הקטנות. אולי הכוונה היא לקטנה של לאה, שהיא גדולה ביחס לקטנות של רחל. לכן, כולם אסורות, על כולם יש לי ספק קידושין, חוץ מהקטנה שבקטנות, שהיא ודאי אין עליה שם גדולה. רב יוסי אומר, כולן מותרות חוץ מהגדולה שבגדולות. דהיינו, רב מאיר אומר, מעיל אי נשנף של הספיקה, ומכיוון שאדם מכניס את עצמו לספק, אז האדם כשדיבר, הוא אמר לשון, ואני באמת לא יודע מה כוונתו, כי האדם מסוגל להכניס את עצמו לכל מיני פינות חשוכות. מדויק, מדויק. לעומת זה,
אם הוא רוצה לקיים אחת מהן,
אז יצטרך קדש אותה מחדש, כי אני לא יודע אם זאת היא המקודשת, כי בכל אחת זה גם ספק קידוש.
אז הוא לא להתחתן עם אחות, זהו,
הוא נותן בית לכולם, חוץ מאחת. אבל
הוא לא יכול לחזור
אליה. אנחנו, בקיצור. לעומת זאת, רבי יוסי אומר, אדם לא מכניס את עצמו לספקות, אדם שאומר דבר, הוא מתכוון למה שהוא אומר. אז אם הוא אמר גדולה שבגדולות, כי הוא אמר גדולה, זה כוונה, גדולה שבגדולות. אין לנו פה כל ספק. אבל זה הפך המשנה שלנו. לפי המשנה שלנו, רב מאיר לא מעל נפשי בספקה ובקידושין מעל. לפי המשנה שלנו, רב יוסי מעל נפשי, ולפי המשנה בקידושין, רב יוסי לא מעל. אמר רבי חנינא בר אבדימי, אמר רב, מוחלפת השיטה, אין אחרי נמי. צריך להפוך את הסוגיה. דהיינו שאצלנו במשנה כשאמרנו רב מאיר, הכוונה רב יוסי, ורב יוסי זה רב מאיר, לפי רב יוסי לא מעל אי נשנף של הספיקה, ולכן אצלנו במשנה כשאומר פני הפסח זה לפני הפסח, ורב יוסי מעל נפש, רב מאיר מעל נפש בספיקה, ופני הפסח זה עד שיצא הפסח, אין אחרי נמי. והתניה בניחות הראיה לדברים, זה הכלל. כל שזמנו קבוע ואמר עד פני, רב מאיר אומר עד שיצא, ורב יוסי אומר עד שיגיע, אז אם אתה רואה שבאמת רב מאיר הוא זה שאומר עד שיצא, ורב יוסי לא מעל נף של הספיקה, ולכן הוא אומר עד שיגיע. אומר הר"ן, סמך א' עמוד א', ולעניין הלכה, כיוון שקיימלן בגמרא בעירובין, ככה אנחנו פוסקים, שבכל מקום שאנחנו פוגשים מחלוקת רב מאיר ורב יוסי, תמיד הלכה היא כרב יוסי, כך מבואר בממבב. אז לכן, אצלנו, שיש לנו פה מחלוקת רב מאיר ורב יוסי, והיפחנו את השיטה ואמרנו שהמשנה שלנו רב יוסי סובר עד פני זה עד שיגיע כלא מעל אי נשנף של הספיקה, אז זאת תהיה ההלכה. ואף על גב שלמעשה אם אנחנו פוסקים ככה הלכה, אנחנו מתנגשים עם הסוגיה המקבילה בקידושין, כי שם בקידושין גם הגמרא שואלת את אותו סתירה. אומרת הגמרא, זה לא סתירה, למה? כי אצלנו בנדרים זה לא הנידון אם אדם מכניס את עצמו לספק או לא. אומרת הגמרא, בנדרים זה ויכוח מה השפה שאדם מדבר. שאדם אומר עד פני, כוונתו עד שיבוא או עד שיצא. שאלה אמיתית, מה זה לשון בני אדם? ממילא רבי יוסי נשאר במקומו, רבי יוסי סובר עד פני, פירושו של דבר עד שיצא. ואם הלכה היא כמו רבי יוסי, אז זה הפך ההבנה שלנו מהסוגיה שלנו להלכה. אומר הר"ן, לא נורא, א', אצלנו מסכת נדרים, אז העיקר זה הסוגיה שלנו, פה זה המקור. אז מילא אם הגמרא שלנו אומרת איפוך, אז אנחנו אומרים איפוך. ואם ככה אנחנו פוסקים כמו רבי יוסי. ועוד, הבאנו הרי תניה, הבאנו ברייתא כזאת שמסייע. אז יש גם ברייתא סייעת לדין שלנו. וכך באמת לומד הרמב״ם, שזוהי ההלכה. הרמב״ן חולק, והרמב"ן באמת סובר שלא הופכים את הסוגיה, והוא פוסק שבאדם שאומר עד מי, אסור עד שיצא, כמו דעתו של רבי יוסי, והר"ן מסיים ונקטינן קוותי. אומרת המשנה. לא, אין היפוך בכלל. כי זה שתי סוגיות שונות. איפה כתוב היפוך? פה. בעירובין לא, בקידושין לא כתוב היפוך. כי הם מסבירים אחר, זה לא אותו מחלוקת, זה שני דברים שונים. מה קורה, אדם שנודר נדר, ותולה את הנדר עד הקציר, עד הבציר, עד המסיק, אינו אסור אלא עד שיגיע. אם אדם נדר נדר ותלה את הנדר שלו, עד קציר התבואה, עד בציר הענבים, עד מסיק הזיתים, אז זה עד שיגיע. עד שיגיע. והחידוש הוא, לא בעד ולא עד בכלל, אלא החידוש הוא שאפילו שהוא אמר עד שיהיה, לא עד שיגיע. קודם דיברנו, אם אדם אומר עד שיגיע הפסח, אז הכוונה היא לפני. עד שיהיה הפסח, הסברנו שהכוונה עד שיצא. כאן הוא אמר עד הקציר, והוא השתמש בלשון עד שיהיה הקציר, עד שיהיה הבציר, עד שיהיה המסיק, ובכל זאת אני אומר עד שיבוא ולא עד שיצא. והחידוש, והכלל, אומרת המשנה, כל שזמנו קבוע, ואמר עד שיגיע, אסור עד שיגיע. אמר עד שיהיה, אסור עד שיצא. וכל שאין זמנו קבוע, בין אמר עד שיהיה, בין אמר עד שיגיע, אינו אסור, אלא עד שיגיע, נקודה. דהיינו, באה הגמרא המשנה ונוקטת כלל פשוט וברור. אומרת המשנה, אדם לא מכניס את עצמו לבעיות. מתי אדם כן אומר דברים? כשהדברים ברורים. כשאני מדבר על זמן מדויק, ופה צריך קצת להיזהר, כי ישנה פה מחלוקת לכאורה בראשונים, מה זה נקרא זמנו קבוע? זמן הכניסה או זמן היציאה? אנחנו לצורך ההסבר נשתמש בשניהם. כשאני מדבר במשנה קודם לגבי פסח, פסח אני יודע מתי ייכנס הפסח, תתוו בניסן. אין על זה בעיות, תתוו בניסן. אני גם יודע ברור מתי יצא הפסח. שבעת ימים זה זמן הפסח. אז כשאדם יודע דבר ברור ואומר עד ש, זה עד שיגיע, זה עד שיכנס. עד שיהיה, אז הוא יודע, שבעה ימים, עד שיצא. אדם שאומר עד הבציר, עד הקציר, א', הוא לא יודע מתי יהיה הבציר. הוא יודע פחות או יותר שבחודש הזה אמור להיות הבציר. אבל זה לא דברים קבועים, זה תלוי בשמש, בגשמים, בתקופת השנה, בעיבור, כמה וכמה עניינים, שבגלל זה דברים זזים. הוא גם לא יודע כמה זמן יהיה משך הבציר. במיוחד שמדובר על תאנים וכדומה, התאנים הרי לא מורידים אותם בפעם אחת מן העץ, אלא מדי כמה ימים יורדים, אפילו כתוב במשנה פעמיים ביום, זה מפשיל עם הזמן, זה לא מפשיל בבת אחת. אז ממילא אין לזה זמן מוגדר, ולכן אם אדם אומר עד שיגיע או עד שיהיה, תמיד הכוונה היא עד שיגיע הזמן לפני, כי הוא לא מסתבך להגיע בתוך הדבר עצמו. עוד אומרת המשנה, נדר עד הקיץ, או שהוא נדר עד שיהיה הקיץ, עד שיתחילו העם להכניס בכלכלות. אדם שנדר נדר, וכאן אנחנו מדברים עד הקיץ מלשון קציצה, מה שאנחנו קוראים קציעות, קציעות זה תאנים. תאנים קוצצים ביד, זה קציצה. בוצרים וכדומה, זה נעשה על ידי סכין, לחתוך. לכן הקיץ מכונה לגבי התאנה שזה נעשה ביד. אז אם אדם נדר נדר כלשהו, שהוא לא ישתה יין, שהוא לא ילך למקום פלוני עד הקיץ, או עד שיהיה הקיץ, הכוונה עד שיתחילו העם להכניס בכלכלות, להכניס בתול הפלסלאות, כי אין לו זמן קבוע. אבל אם הוא אמר עד שיעבור הקיץ, עד שיסתיים, כמה זמן זה? עד שיקפילו, או הגרסה, שיקפלו המקצועות, דהיינו, עד שלוקחים את הסכינים, שהם מיוחדים לחתוך התאנים כשעושים מהם עיגולים, בעיקרון אמרנו את התאנים מהעץ מורידים ביד, תולשים, ביד, קוצצים. אבל כשעושים את העיגולי דבלה, כשמכנסים את זה לתוך החביות, לעשות מזה צורה, זה משתמשים בסכין כדי לחתוך. וכשסיימו להכניס לתוך אותם חביות וכולי, שעושים את זה את העיגולי דבלה, אז מקפלים את הסכינים, או כמו שהראש מביא. היינו סכינים שנכפלים ונכנסים לאחר לתוך קטיהם, כגון תר, או העולר שלנו. אז ממילא זה נקרא יקפלו. ואז זה סוף התקופה. זאת אומרת, מתי מקפלים את הסכינים? שכבר אין מה להביא מהשדות. וזה הכוונה עד סוף. אומרת הגמרא תנא, למדנו בברייתא. כלכלה שאמרו, כלכלה של תאנים, ולא כלכלה של ענבים. כי הרי אני מדבר על קציצה, קיץ. קציצה זה דבר שנעשה ביד. ביד קוצצים רק תאנים. רב שמעון בן גמליאל אומר, תניא, הנודר מפירות הקיץ אין אסור אלא בתאנים. רב שמעון בן גמליאל אומר, ענבים בכלל תאנים. מה התעמדת על הקמא שאומר רק תאנים? כסבר, תאנים מקצצן וידה. ענבים לא מקצצן וידה, זה לא בתוך הנדר. רב שמעון בן גמליאל סבר, ענבים נמי כי מרדדן מקצצן בידה. גם בענבים יש את השלב שהם מתחילים להתייבש בעוקץ, ואז באמת קוצצים אותם ביד ולא בסכין, ולכן שייך עליהם את השם קציצה, אז כלכלה של תאנים, כלכלה של ענבים, זה היינו אח. וכאן מסבירה הגמרא. זה כנראה קצת מתאחר יותר, ואם מגיעים לשלב הזה, אז כבר קוצצים ביד. כשיפשו הקצה התאנים, כן. אז שייך בזה שם של קציצה, זאת אומרת, אני יכול להגיד שהרי הנודר על דעת בני אדם הוא נודר. אז כוונתו באמת גם על זה, כך נצטרך להגיד, שזה כוונת הנודר. תנא, עד שיקפילו רוב המקצועות. בשיטה מקובצת הוא מביא אפשרות אחת להבין את זה כמו הריטב"א, שהכוונה של הגמרא, עד שיקפילו רוב המקצועות, זאת אומרת, גם בן אדם כזה, שאצלו בשדה הוא כבר סיים, קיפל הכל, הכל בסדר, עדיין הנדר שלו בתוקף, עד שרוב המקצועות, רוב השדות כבר יסיימו את העבודה. זה לא נמדד בנודר, אלא ברוב בני אדם. הרי אומרת אותו דבר לכיוון ההפוך. אם הוא אדם כזה שעדיין לא סיים, ורוב הציבור סיים, אז גם כן זה נקרא סיום. אומרת הגמרא סמ"ב עמוד א', תנא, הוקפלו רוב המקצועות מותרות משום גזל ופטורות מן המעשרות. וזה חידוש גדול. באה הגמרא ואומרת, ההיגיון הוא ברור. ההיגיון בא ואומר, עד מתי משתמשים בשדה, מקפלים את המקצועות? כל זמן שיש מה להוריד מהעץ. כמה מטיילים בעץ? אז אמרנו, כל יום, פעמיים ביום, עובר, עושה סיבוב, מוציא את התאנים שאפשר. בשלב מסוים העץ מתחיל ומדלדל, עד שנשאר פה, שם, למעלה, איזושהי תאנה, גנדיק, נגמר העונה, מקפלים את החפצים, סיימנו את השנה. באו רבנן ואמרו, מאותו רגע שהוקפלו רוב המקצועות, האדם מתייאש ממה שיש. אז מה אתה רוצה, שעכשיו אני ארוץ אחרי כל תאנה ויתאפס למעלה, יבזבז חצי יום עבודה? בלתי אפשרי. לכן אנשים מתייאשים וזה הופך להיות הפקר. והסיבה שאנחנו צריכים לתת לו תמיד מעשרות, כי הרי התורה אומרת, הוא בא לוי כי אין לו חלק ונחלה עמך. אבל בהפקר הרי יש לו חלק ונחלה עמך. ולכן באותו שלב זה הופך להיות הפקר, יותר אנחנו לא צריכים לבוא ולתת מעשרות. מספרת הגמרא לאור זה, רבי ורבי יוסי ברבי יהודה איקלו להואטרה בזמן שהוקפלו רוב המקצועות. ככה ורבי ורבי יוסי בר יהודה מזדמנים לעד מקום מסוים בזמן שהוקפלו רוב המקצועות. רבי הווה כאחיל, רבי יוסי בר יהודה לא אכיל. רבי אוכל, כי הרי חזל באו והפקירו. עת המרון הגיע בעל הבית, אמר לו, מה לא אכלו רבנן, הוקפלו רוב המקצועות הוא. ואף על פי כן לא אכל רבי יוסי בר יהודה. כסבר, משום סניות מילתא הוא דאמר הדין גברא. מסביר הרן, מפני רוע לב לומר כבר התרתם אותם לעצמכם, או כמו שיותר מפרש המפרש, כלומר מרוע לב היה אומר כן, ולא משום עין יפה, דעדיין לא הזכירם. זאת אומרת, רבי עושה, אני מניח, רבי, א' היה שיר מופלג, אבל גם אם עוד לא היה רבי, אבל בן הנשיא הוא ודאי היה. אז מה רבי צריך ללכת לאכול איזה שאריות של תאנים? יכול להיכנס לשוק ולקנות לעצמו תאנים. אלא רבי בא להורות הלכה, איך צריך לנהוג. אומר רבי, הלכה היא פסוקה שרבנן באו ועשו את התאנים הפקר, לכן אין שום סיבה לא לאכול. רבי יוסי בר יהודה חושש. ועכשיו מגיע בעל הבית ואומר בלשון של זלזול. אומר בעל הבית, נו, למה אתם לא אוכלים? הרי אתם הפקרתם את זה לעצמכם, אתם הרי חכמים, אתם, אה? אז אתם אלה שסידרתם לכם את הפטור הזה. אומר רבי יוסי בר יהודה, לכן אני לא אוכל, כי אני באמת חושש שפורט הבעל הבית לא מפקיר. רבי מה אומר? בית דין יפקירו, אני לא צריך שהבעל הבית יפקיר, זה לא מעניין. אומרת הגמרא, אותו סיפור רבי חמא ברבי חנינא איקלה להו עתרא, בזמן שהוקפלו רוב המקצועות, הוא גם הזדמן למקום באותו זמן שהוקפלו רוב המקצועות. הווה כאכיל, והוא ישב ואכל מהתנים. יהיב לשמי, נתן לשמה שלו, לא אכיל, והשמש לא רוצה לאכול. אמר לי, אכול, למה אתה לא אוכל? כך אמר לי רבי ישמעאל ברבי יוסי משום אביו, הרי כך שמעתי מרבי ישמעאל ברבי יוסי, משום אבא שלו רבי יוסי, הוקפלו רוב המקצועות, מותרות משום גזל, ופטורות מן המעשר, כפי שאמרנו. התירו אותם ואמרו שהן מותרות משום גזל, ולמה הן מותרות? כי בית דין הזכירו, וממילא, כשזה הפקר, זה פטור מן המעשר. מספר את הגמרא, רבי טרפון, אשכחי האוגברה, בזמן שהוקפלו המקצועות, דקאכיל. רבי טרפון גם היה אוכל, בזמן שהוקפלו המקצועות, הגיע בעל הבית, תופס אותו באמצע שהוא אוכל בשדה. אחתי בסקה, ושקלי ואמתי למשדי בנהרה. לוקח אותו בן אדם את רבי טרפון, מכניס אותו לתוך סק, מקפל העסק, ומספר לו בדרך שעכשיו הוא הולך לגמור איתו, להדביע אותו בנהר. אמר לו, אוי לו לטרפון שזה אורגו. היה נראה לו קלו כל הקיצי.
מי אמר?
מהסק, צועק רבי טרפון. חבל עליי, טרפון, מת בגיל צעיר, הולכים להרוג אותו. שמע הוא גברה, שפקי וערק. שמע אותו הבן אדם שהפציינט שלו בתוך הסק זה רבי טרפון, נבהל וברח. על אף שיש כאלה שמפרשים שהכוונה היא שפקי, הוא עזב אותו. ורבי טרפון וערק, איך שהוא ראה שיש לו קצת חורש, רץ ונעלם לפני שהבן אדם הורג אותו. אמר רבי עבר משום רבי חנינא בן גמליאל, כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על דבר ואמר, אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורה, שאמרתי שאני רבי טרפון ובזכות זה ניצלתי. אמר טרפון, זה כתרה של תורה. ואמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם. קל וחומר, ומה בלשצר, שנשתמש בכלי קודש שנעפו חול, שנאמר בנביא יחזקאל ובאו בפריצים וחיללוה, כיוון שפרצו נעפו חול, ובכל זאת נעקר מן העולם דכתיב בה בלילה קטיל בלשצר, צריך להסביר. יש תוספות בסוטה בדף ד', תוספות אומר שהפירוש על מילה נעקר, סופו למות מיתה חטופה או משונה. זה נקרא נעקר מן העולם. מלא הוא בא ואומר ככה, ומה בלשצר, שהרי אבא שלו נכנס להיכל והוציא את כלי הקודש. זאת אומרת, שכשהוא קיבל את הכלים זה כבר חול, כי הרי אנחנו יודעים שכל דבר של הקדש, ברגע שמועלים בהקדש, זה יוצא לחולין. וזה אומר יחזקאל, הוא באו בפריצים וחיללו, הם כבר קלקלו, חיללו את הדבר. כיוון שפרסו נעשו חול נעקר מן העולם דכתיב בי. ומה קרה? אומר דניאל, הרי יצא יד מן השמיים כותבת, ובכל זאת, ומת באותו לילה, המשתמש בכתרה של תורה שהוא חי וקיים לעולם על אחת כמה וכמה, הרי בתורה זה לא שייך, אז על אחת כמה וכמה, על זה רבי טרפון אוכל את עצמו. איך השתמשתי בכתרה של תורה? שואלת הגמרא ורבי טרפון, כיוון דכי אכיל דהוקפלו רוב המקצועות האבה, אמה הציע ראה הוא גברה? שואלת הגמרא, אני לא מבין. הראש מסביר את שאלת הגמרא, שהגמרא שואלת, הרי מסתום מכל מי שבעל נכס ידע את הדין, שברגע שהוקפלו המקצועות, אז המקום נהיה הפקר. זה שנה ראשונה, ככה נהגו מקדמה דנה. אז מה הוא רוצה מרבי טרפון? השיטה אומר, ואם הוא לא ידע, אז שילך ויסביר לו, מה רוצה מרבי טרפון? הר"ן לומד קצת אחרת. הר"ן אומר, מיד, מבאר את הגמרא, משום דהווה, דהו, הווה גניבלי ענווה כולה שטה. וכיוון דאשכחי לרבי טרפון סבר, היינו דגנבן. אומרת הגמרא, לא זה היה הסיפור, על המקצועות הוא מזמן הסתדר. הבן אדם הזה כל השנה סובל מגנבות, נוראיות, יש לו קרם סמוך, ומחלים לו את הקרם. ובסיעת הדשמה הוא הצליח לתפוס את הגנב, אז היה בטוח שזה שאוכל את התנים, זה הגנב המדובר. אם זה הגנב, אז צריך להניש אותו. אומרת הגמרא, נו, אז אם ככה, יחיה, מה יציירי נפשי? אז אומרת הגמרא, אז על מה רבי טרפון מצטער? דהיינו. לפי הראש השאלה של הגמרא, הרבי טרפון שומע שבן אדם הולך להרוג אותו. אז מה אתה מצטער? בן אדם הולך להרוג אותך, מה אתה יכול לעשות? יש לך אפשרות אחרת מאשר לקום ולצעוק, רבי זי, קוראים לי טרפון ואני אדם חשוב, ואני לא גנב ותעזוב אותי. אז הוא משתמש בצדק. הר"ן מסביר את השאלה ככה. הר"ן הבין שבעצם השאלה הראשונה הייתה, בוא נגיד שבאמת הוא אכל שם תאנים, והבעל הבית כועס על זה שאכלו תאנים. כמה תאנים אפשר לאכול שיקפלו רוב המקצועות? קילו, 2 קילו, 20 שקל, 30 שקל, שייתן לו 50. ועל זה הוא מצטער רבי טרפון, הייתי צריך לספר שאני רבי טרפון, הייתי צריך לצעוק מתוך הפק, עזוב, אני משלם, נתפחתי כגנף כפל, 4 ו-5 אני משלם. אבל אחרי שהגמרא באה ומתרצת שהוא היה גנבו לו כל השנה, אז מדובר פה בכמה עשרות אלפי שקלים, אז מה אתה מצטער? למה היה לו ברירה אחרת? מה, הוא ישלם עכשיו את הנזקים של כל השנה? ואז זה מתרץ את הגמרא. משום דרבי טרפון, השיר גדול אבי והיובל אלף עשר בדמים, כן. אומר רבי טרפון, אדם במעמד שלי ליהנות מכתרה של תורה ודאי. אם הוא באמת היה חשב שהוא הולך להרוג אותו, או אם הוא היה מנפה קודם את האמצעי של הממון וזה לא היה עובר, אז ודאי שהיה צריך לומר. אבל יכלתי קודם לעשות לפתור אותו בכסף. אי זה הרבה כסף? רב טרפון מספיק עשיר בשלם הרבה כסף ולא להשתמש בכתרה של תורה. המערשה במקום באמת שואל, הרי על פניו כשהוא שומע שזה טרפון הוא עוזב אותו. אז מדובר במישהו מעם ישראל שבקי בעניינים, יודע על מי מדובר. נו, אז מה פתאום הוא חשב להרוג אותו? מה רוצה לקחת אותו נער? אדם שגונב, אז יש לו דין של כפל. יש בא במחתרת, הוא לא בא במחתרת. זה בזמן שהוא קפלו רוב המציאות, הרי כבר מותר להסתובב שם. על סמך מה הוא רוצה להרוג אותו? אז באמת המאשר רוצה להגיד שהוא לא התכוון להרוג אותו, רק לאיים עליו. כדי שהוא יודע בגניבה של הענבים. אבל רבי טרפון נחרף ללחצים, חשב שבאמת הוא הולך להרוג אותו, הולך לדעת איזה משוגע יש לו עסק איתו. אמר שם, ממשיך קצת עוד. אומרת הגמרא, תניא, כתוב בפסוק לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו ולדווקא בו. שלא יאמר אדם אקרא תורה שיקראוני חכם, אשנה משניות שיקראוני רבי, אשנן את תלמודי שיהיה זקן וישב בישיבה, שיהיה זקן, שיגידו זקן זה שקנה חוכמה, וישב בישיבה בסנהדרין, אלא למד מאהבה, וסוף הכבוד לבוא, שנאמר, קושרם על אצבעותיך, כתבה מלוח ליבך, וכפי שהר"ן מסביר, ויש פה מהרש"א, כלומר, לא תכוון להנאתך, אלא כדי שיהיו שגורים בפיך, והוסיף על זה ואמר, עונדם על גרירותיך, דהיינו קושר את זה כמו קישוט על הצוואר, ואחר כך הביא ראיה שסוף הכבוד לבוא, שנאמר, דרכיה דרכי נועם, ואומר את חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. רבי אליעזר ברבי צדוק אומר, המערשה פה מאוד יפה, אבל אנחנו לא נתעכב עליו, המערשה אומר שיש פה 2 מצוות עשה ושתי מצוות לא תעשה. עשה דברים לשם פועלם, לשם הקדוש ברוך הוא, שפעל, ברא עולם, ודבר בהם לשמה, וכשאתה מדבר, כשהדיבור שלך יהיו לשם התורה, להוסיף לקח, פלפול, אבל לא לשם קינטור והתגאות. אל תעשה מטרה להתגדל בהם, זה הלא תעשה, ואל תעשה קרדום, להיות עודר בו, אל תשתמש בו כאמצעי. וקל וחומר, ומה בלשצר שלא נשתמש אלא בכלי קודש שכבר נעשו חול נעקר מן העולם, המשתמש בכתרה של תורה, שהיא כולה קודש, ואין בה אפשרות של חול על אחת כמה וכמה. אמר רבא, שרי ללאים יש להודיע נפשי באטרה דלא יד אלי. מותר לבן אדם להגיד מי הוא במקום שלא מכירים אותו, מסביר הראש, כדי שלא יקשנו בו רבים, אחדים הרבה מאפיות של גדולי עולם שיצאו לגלויות, ואחרי זה ביזו אותם. אנשים נאנשים על זה. אז מותר לו לאדם להודיע מי הוא, כדי שאדם לא יקבל בגלל העונש. שואלת הגמרא, אל הקשיה, סליחה, והוא מביא ראיה, דכתיב, ועבדך יראה את השם מנעוריו, כתוב שעובדיה אומר לאליהו. אז הנה אתה רואה ששר אלי איניש להודיע. אל הקשיה דרבי טרפון, עונה הגמרא שוב, זה השיר גדול היה, והב אלי לפייסה בדמים, ו... רב טרפון החמיר על עצמו, רב טרפון של משנה ג' בברכות, בקרישווה הוא מחמיר על עצמו, הוא מחמיר על עצמו, אז מלך, הוא כאב לו, למה הוא לא עשה את זה בדמים? רב הרמי, רב השאל סתירה, כתיב עבדך יראה את השם מנעוריו, הוא כתיב, יהללך זר ולא פיך, אז כן להודיע או לא להודיע? עונה גמרא, הבאתרא דיד עלי, הבאתרא דלא יד עלי, אם מכירים אותו, אז יהללך זר, אם לא מכירים אותו, ולא, אם אין זר שיעלל אותך פיך, אז הפה שלך צריך לספר מי אתה. אומרת הגמרא, יאללה חזר, ולא, אם אין כזה אחד, פיחה. אומרת הגמרא, אמר רבא, שרי לי לצובה מרבנן למימר, צובה מרבנן ענה. מותר לתלמיד חכם לבוא לומר, אני תלמיד חכם, שרו לי תגרוי בריישה. הוא בא לדין תורה, הוא מבקש את הדין שלו, את הדיון שלו, יעשו ראשון, שלא יהיה לו ביטול תורה. דכתיב המקור, ובני דוד כהנים היו. שואלת הגמרא, וכי כהנים היו? ממתי דוד הרי זה מזרע יהודה? איזה כהן? אלא מה כהן נוטל בראש, אף תלמיד חכם נוטל בראש. וכהן מנהלן שנוטל בראש, דכתיב וקידשתו כי את לחם לוקח הוא מקריב. ותנא דבי רבי ישמעאל וקידשתו, לכל דבר שבקדושה, את הכהן. סמך ב' עמוד ב', לפתוח ראשון, קריאת התורה, קורא ראשון, המפרש מביא, כמו בספר תורה, הראש אומר להיות ראש המדברים בכל קיבוץ עם, לדבר ולדרוש תחילה, ולברך ראשון ברכת המוציא, ברכת המזון, וליטול מנה יפה בראש, מאוד מעניין, הר"ן אומר, אם בא לחלוק דבר עם ישראל, עושה ישראל ממנו שני חלקים שווים, וכהן בורר איזה מהן שירצה. המפרש מביא, כשחולק עם אחיו הכהנים בלחם הפנים. אז כולם, לא, זה אין לי בעיה, אבל כולם נוטלים בראש, אז מי נוטל בראש פה? וליטול מנה יפה ראשון. כמו כן, לקחת מנה יפה. אז אמרנו. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבא, שרי לי לצובה מרבנן למימר, מותר לו לתלמיד חכם לומר לו, יהיב נא הקרגה, לא מביא מס גולגולת, דכתיב. כתוב שדריווש, מלך פרס, ציווה את משה לעבר הנהר, מינדה בלו והלך, לא שליט למירמה עליהון, לא תיתן על אותם אנשי כנסת הדלה, לא תטיל עליהם את המסים. ואמר רב יהודה, מינדה זו מנת המלך, זה מס קצוב שלוקחים לקרקעות, בלו זה כסף גולגלת, בלו שלנו, והלך זו ארנונה, שהמלך הולך ממקום למקום, מוטל על האנשי המקום לפרנס אותו. יש אומרים שארנונה זה מלשון שותפות, שהמלך לוקח, כנהוג במקומותינו שיש שותפים בדבר. ואמר רבא, שרי לצובה מרבנן למימר, עבדה דנורנה, לא יהיבנה הקרקע. הנוהג היה שהכהנים, עובדי עבודה זרה, לא משלמים מיסים. והעבדים שלהם גם לא משלמים מיסים. מותר לו לתלמיד חכם לבוא ולומר שאני עובד לאש, ולכן אני לא צריך לבוא ולשלם מיסים. למה? כי כולם יודעים שמה כוונתו, זאת אומרת, הר"ן אומר שזה חידוש, אפילו תלמיד חכם, זה לא חילול השם. כי כולם יודעים שהוא רוצה להיפטר ממס, והוא גם לא שיקר. הוא עובד, באמת, את השם אלוקיך, תראה, את השם אלוקיך, אש אוכלו, אז באמת, הוא עובד לאש. הראש חולק, הראש אומר, לצובה מדרבנן דלא חיישינן שמה יתפקר לזלזל יותר. התירו לו לומר שהוא עובד של כמרים, עובדים עבדה כמרים, אז משמע שרק באופן הזה, רק בגלל שהוא צובה מרבנן, אבל את שאר בני אדם לא. מה הייתה? מה? לעברוך האריה מיני כמה, הוא עושה את זה רק כדי להציל את עצמו מתשלום המס. רבה שיהיה ולהו אבא, היה לו יער. זבני לבינו ראו, הוא מחר את זה לבית עבודה זרה שעבדו לאש. אמר לרבינה לרבה שהיקה לפני עבר לא תיתן מכשול, הרי גוי בנוח גם מצווה על עבודה זרה. כשאתה מספק לו חומר לאלוהים אחרים, אז אתה מכשיל אותו לפני עבר. אמר לי, רוב עצים להסקה ניתנו. כשקונים עצים קונים כדי לחמם את המקום. אי הם יקחו חלק והשתברו. אני לא מכרתי את זה, אני מכרתי למה שמוכרים לרוב, להסקה. מה שהם יעשו עם זה, זה כבר לא צריך להנתיב, ולכן זה לא נקרא לפני עבר. אין בעיה במכר.